כן.
טוב, אז אנחנו נעשה שכל פעם מישהו יוביל את הלימוד, ואנחנו נפריע לו. טוב, אז תנה בר מצווה.
להתחיל
משהו שפשוט שפשוט כן, התחלנו בת מעברה, אך ביור העניין, מה שכתב, כן.
אדמור, זה כן בעצם, לכל מה שלמדת כבר קודם, אתה שואל כמה חושיות, מקשה כמה חושיות, כל העניין של רשעים וצדיקים וחלוקה ביניהם, ואז לכאורה, ההסתירה העיקרית זה שאנחנו רואים ש... איך נגיד את זה? איך יכול להיות שמצד אחד רואים שצדיק זה מישהו שלא חוטא, מצד שני רואים שיש צדיקים שכן חוטאים. איך החלוקה הזאת? ואז אדמור זקן עונה, על פי רבי חיים ויטל, אך ביור העניין, על פי מה שכתב רבי חיים ויטל בשער הקדושה, בכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, דכתיב נשמות אני עשיתי, שהן שתי נפשות, נפש אחד נשאת הקליפה וסיתו האחר, והיא המתלבשת לדם האדם לחיות הגוף, ודכתיב כי נפש הבשר בדם, ודם היא ממנה בעוד כל מידת הרעות, מארבע יסודות רעים, שבה היינו כעס וגאווה מיסוד האש ומגרם למעלה. עם שם רב ויטל, שלכל אחד יש שתי נשמות. ובנפש, הנפש אחת היא מהצד הרע, והיא בעצם, שהוא אומר שהיא מתלבשת בדם האדם לחיותה, היא בעצם המקור לכל לחיים שלה של הבן אדם, והיא זו שמחיה אותו מבחינה מעשית.
פה אתה אמור לספוק על השולחן. אתה אומר את זה ככה. אתה מבין מה המפריע? זה נראה לך בסדר.
זה לא...
מה כתוב פה, חברים יקרים?
זה כתוב פה שבעצם כל החיות של האדם,
אם יש לי סיבה
אחר. זה אומר לא רק שכל החיות של... גם שהחיות של האדם וגם הסיבה אחר זה מאותו מקום, וגם שהחיות של הבן אדם היא בעצמה סיבה אחר.
כן. וואו, זה נורא, נכון? זאת אומרת, אתם לא מתרגשים. אתם לא מעקלים. מה? מה?
לא, באמת, כאילו, ככה רב אומר.
בסדר, אבל אתה צריך להבין מה שהוא אומר. מה? צריך להבין מה הוא אומר. הוא לא...
אתה רגע,
זה מפתיע שהגוף מהסדרה
אחר? לא, בסדר, מה שהוא...
חיות הגוף מהסדרה אחר? זה מפתיע? כן, זה מפתיע מאוד. מאוד מפתיע.
נכון,
שאמרו ש...
כמו
שהוא מדבר
על זה
שהגוף הוא
מהסדרה
אחר, ועל
זה
המצוות
אתה פותה את זה
מהסדרה
אחר.
הגוף, הבסיס שלו, הוא נמצא... איפה הוא כותב? זה בספרי הקבלה שלו אולי. בספרי הקבלה, בסדר. כאילו...
כמו
איזה
זה בהמשך.
אוקיי.
זה
נדבר
על ההתלבשות של הגוף
בקבלת המצוות. כן, זה ברור, כן. ברור שזה לא אוסף הסיפור, אבל זה נקודה שצריך לשים אליה... לשים אליה לב, זאת אומרת, היא לא נקודה שולית. להפך, הייתי אומר שכל הספר נבנה על המסד של הנקודה הזאת. הייתי אומר, אפילו משפט יותר חמור מזה, יותר חריף מזה, סליחה. שכל התפיסה החבדית נמדת על התפיסה הזאת. שבאיזשהו מקום אמרנו, לא לגמרי התפיסה החבדית, ובאמת נשים את תפיסה אנטי-חבדית. כן? זה בעצם אומר שהמובן מאליו, היומיומי, האנושי, הפשוט, זה סטרח. כן? אני לא יודע איך אפשר לומר את זה. טוב, הוא היה אדמור, אז הוא יכול לומר את זה.
אולי
באמת זה אומר, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אין דבר כזה כאילו חול, כאילו דבר ניטרלי, אין. כאילו אתה אומר, סטרח רב, שאני לא יודע מה, מדבר לשון הרע, אוכל המחלות אסורות, כל דברים כאלה. אם אני רואה מכבי תל אביב, זה אולי ביטול תורה, זה לא משהו מעבר הדברים האלה. אם אני סתם הולך לאכול, זה בסדר. אז אומר לך, אבל אתה לא יהיה לי יקר, אין דבר כזה. או שאתה, כל משהו לא מצווה, אוקיי? הוא למעשה עבירה. סוג של עבירה.
ואיך זה מתבטא באמירה הזאת פה? זה לא...
עכשיו, מה אתה כאילו... זה אומר ששוב, מה שאתה עושה כבן אדם רגיל, כבן אדם, לא כל יהודי, כבן אדם רגיל, זה סטרה אחת התלבשה לך.
זה
הלכון.
הלכון,
הלכון.
הלכון,
אני חושב.
זה לא... זה אלמה דשיטה. אדמור זה כן,
אדמור זה שקרה זה שאתה לא מודע לזה, זה אדמור זה שקרה, אתה חושב שאתה בסדר. זה תפיסה, זה תפיסה מאוד מאוד חריפה, תפיסה ששם לנו קרה זה גרוף כזה בבן. שוב, לא, גם וגם, באמצע, וזה אין באמצע. אתה צריך מאוד מאוד מודע, אתה כאילו נולד מיצר הרע, אתה כאילו נולד מתוכנת, הדברים הטבעיים שאתה עושה הם דברים שהם בהגדרה דברים של קליפה, הם דברים שליליים, הם דברים שמחזקים את ה... איך אומרים לך דברים שהם לא שליליים? יש כאן דברים יותר גרועים, אתה כועס, אם אתה עושה עבירות, זה אפילו יותר גרוע מהדברים האלה. אבל אין באמצע, ואין גם משהו ניטרלי, אתה צריך להתחיל לעבוד, לעשות מצוות. כן.
השאלה היא אולי, כאילו, השאלה איך אפשר לומר את זה, הוא אומר את זה, כאילו, זו דעת, כאילו, זה משהו כושר, אבל השאלה היא שאני לפחות אולי מיניים.
זה הריון.
זה כבר כמעט התשובה. שיש לו מקורות מסוימים בקבלה, יש גם מקורות בקבלה שהם לא לכיוון הזה. יש לו, מפי סופרים ומפי ספרים, אחר כתוב בקדמת. מקורות, שלט המקורות היא לא הבעיה, מקורות ניתן למצוא. Okay, אבל הבחירה במקור הזה היא בחירה בעמדה, שאיפה לקרוא לה עמדה קצת פסימית. Okay, זה קצת עמדה פסימית, וצומחת ממנה עמדה שהיא בשלב הראשון עמדה תובנית, ובשלב השני היא קרוב עליך הדבר מאוד, בפי יכול בבך לעשות. זה הדבר המפתיע. זה המהלך המפתיע בתוך הסיפור.
אולי
בעצם,
אם יש פה איזה סוג
של מישהו מוח חלש
של מושג סטרח, אז אתה יודע שאתה פה מתייחס לכל הקיום בסיסי שלך כאנשי טרח. אבל לא אומר, אנשי טרח הוא כל משהו רק. אבל אתה אומר, אנשי טרח הוא כל משהו לא טוב.
אולי בעצם אמירה של, אני מזהה את זה,
אולי
הוא משמע מכלל
של
מושג
סטרח,
הוא
מעשה.
תהיה יכול לדבר על יצרה לי כל שם. אני יודע שטוב,
פחות
מציאות. אז בוא נראה, אוקיי, טוב, אולי הוא צודק, בוא נמשיך,
בבקשה. כן, שמול. וממנה עבור את כל המידות הרעות, מהם היסודות רעים שבעיינו כס וגרזה מסוד האש שנקבע למעלה. תאוות התענוגים מסוד המים, כיוון מצמיחים כל מיני תענוג ומסביבים, שהמים הם אלה שמקדים את הצמחים, וגם צמחים זה תענוג, וזה הרעיון.
תסביר.
אז בוא נתחיל מאש וגאווה. אש ובא?
כנראה, כן.
כעס וגאווה זה תנועות של מישהו שגם עולה למעלה וגם מסתכל מכולם, על כולם למעלה, וזה סוד האש, יש, אין בה משהו ממשי. זה משהו שאין בו משהו... אני אסביר קודם, זה מבוסס על החלוקה אריסטוטלית של ארבע, שהכל העולם מורכב, ארבע יסודות, אש, מים, אוויר ואפר. אפר זה הוא הכי בסיסי, והוא מכין גם את כולם, נכון?
לא, לא מחלט כולם, בגדרה זה יסודו, זה לא מתחלק. אפר הוא רק אפר, אז זה
ככה. וזה המקור בעצם לעקוב, ופה עוד מאור זה כן...
ויש ארבע לכות, זה השלב, יש ארבע יסודות וארבע לכות באדם.
מראה שחורה, מראה אדומה, מראה צהובה ומראה...
לבנה.
כן. אז זה בהמשך...
כן, אז זה...
לכות יסודות וארבע
לכות. לכות, נוזלים, אנחנו יודעים, יש לנו את הלימפה, את הדם. ליפה זה לבן, אדם זה אדום, תנו את מיץ המרה שהוא שחור פחות או יותר, ומה הירוק, אני לא יודע, נוזלת, אולי, אתה יודע, סליחה, כן.
אז האש מסמלת את הגאווה ואת הכעס, שזה גם דברים שעולים למעלה, הכעס נובע מהגאווה, מי שמסתכל על כולם וחושב שהוא מעלם, וגם אין בו ממשות כמו שש באש, זאת אומרת, זה לא מחזיק כלום הגאווה. אני חייב לציין שאת המים פחות הבנתי, זה יותר סתום כזה.
אני יודע כמה זה חושב בגילים שלך, אבל אני יודע כמה זה פעם, לא שובה זה מציע עבוד דבול שמיים, נכון, הכלי שבו הם מציעים הוא מעצם את עצמם מילים.
יפה. כמו
שגם התענוג, העולם שמסביב זה שמעצם את המצב שבו האדם נמצא, זאת אומרת, התענוג הוא מציץ שחיצוני, איך אני נמצא במצב שחם לי וטוב לי ויש לי סביבה, אז אני מתעלם, ואם אני נמצא ביותר. בקור בחוץ תופס טרמפי באמצע הלילה, אז הוא נמצא רע, זאת אומרת של העולם החיצוני שמעצב את הצוות הענוג, את הסיטואציה של
בחוץ. יש פה, יפה, עוד הבנות למים?
נראה לי, חושב על זה, נראה לי המים בעצם מסמלים גם את כוח הצמיחה וגם צמחים זה דבר מאוד יפה, וזה גם סוג של חיוניות כזו. צמחים אין בהם, כשהם גדלים בעצם אין תועלת של עצמם, עקרונית אין באמת תועלת בזה שצמח גדל, יש התרבות ושהאדם נהנה מזה, אבל זה סוג של משהו, של תנועה כזאת.
מה שזה אומר שהתענוג מזוהה פה עם צמיחה, שזה אבל מאוד מעניין. זאת אומרת, זה לא דווקא משהו אגואיסטי. נכון, התענוג הוא דווקא ממקום של התפשטות. אנחנו, אני כאילו רוצה להגדיל את הישות שלי, כמו שהצמח הוא גודל.
זה אחרי אגואיסטי.
מה?
זה אחרי אגואיסטי, אני רוצה להגדיל
את הישות שלי. אתה צודק, זה נכון. כל הדברים פה הם בסופו של דבר אגואיסטי, אנחנו נראה את זה עוד מעט. אבל זה לא שאני כאילו רוצה להביא משהו אליי, הפוך, אני רוצה להוציא משהו ממני החוצה. אני כאילו רוצה למצות את עצמי, למצות את ה... זאת אומרת, זה כאילו...
מה אתה אומר את זה באמת?
מה? זה המים, המים כאילו... איך התענוג מזוהה עם המים וכמים מצמיחים? כאילו המים יש להם כוח של התפשטות, והמים כשלוקחים צמח פתאום אתה משחיל אותו, הוא גודל.
למה התענוג זה התפשטות?
כי אתה כאילו רוצה לחיות חיים יותר גדולים, יותר מלאים, יותר חזקים, יותר... לא חיים מצומצמים. כאילו אדם שלא מתענג זה אדם שיש לו משהו כאילו יבש בפנים, משהו כזה. המים כאילו זה מכתיב את זה, זה כאילו יוצא משהו שיש בו חיוניות, יש בו, הוא גודל. זה מעניין, זה לא תיאור מובן מאליו התיאור. זאת אומרת, כשאתה, נגיד, אתה רוצה לאכול אוכל טוב. כאילו, אתה מרגיש שאני אומר לכם לאכול אוכל לא טעים, זה כאילו סלע, אנחנו חיים, אבל מה מעבר לזה? כאילו, מה? זה כאילו אנחנו מרגישים קטנים כאלה, מקובצים כאלה. כאילו, אדם אוכל אוכל טוב, עושים איזשהו טיול, אנחנו מרגישים שמשהו תמיד נכון גדל, כאילו משהו, אנחנו לא קטנים, משהו פה צמח, נכון? מבינים את הנקודה? בדרך כלל אנחנו מזהים את הצמיחה יותר עם עשייה אולי, ולכן הפירוש פה הוא, כמו שאמרתי, הוא לא מובן מאליו. זה מעניין שהמקום של התענוג, המקום של ההנאה, זה המקום שבו אני כאילו רוצה חיים יותר גדולים, יותר חיים נאמר, תענוג הוא חיים, כמו שהמים זה סוד החיים, הצמיחה סוד החיים, זה... זה כמובן הוא מביא את הדברים לשורשם, זאת אומרת, אני לא יודעת כמה אדם שמתענג מבין שהוא מחפש את הדברים האלה, אבל ככה אנחנו מבינים את השורש של הדברים. כאילו אנחנו... ויש לו ניגודים, אתם מבינים שהמים ויש דבר הפוך, אדם שיש לו כעס וגאווה, הוא אדם שאין לו חיים, הפוך, אנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, הגאווה זה כמו, כעס והגאווה זה משל למה, אתה יודע פעם.
מוצאים את האדם
מן העולם. כן, מוצאים את העולם, זה שורף אותך, משהו שהוא שורף. כמשהו שהוא מרתיע אנשים אחרים, המים דווקא מושכים אנשים אחרים, נכון. יש פה כל דבר, יש פה ניגודים. זו תורת נפש שמצאת פה בצורה נורא נורא קצרה, אבל יש בה הרבה דברים מאוד מעניינים. כן.
אני אסביר את ארבעת היסודות, ואז בסוף אני יש לי רעיון איך להסביר את המים. בעוללות ולצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח. זאת אומרת, הרוח זה משהו שהוא נבדן, אין לו בסיס, אין לו בשר, משהו שאין לו ממשות. וראיתי חילוק חב"ד יפה בין התפארות לגאווה, לכאורה זה אותו דבר. זאת אומרת שגאווה זה בן אדם מתגאה במה שיש לו, מתגאה במכונית שיש לו. מישהו שמתפאר הוא מתפאר ואין לו במה, כאילו זה כלום. הוא מתפאר סתם. אז זה משהו שאין לו, אין לו בסיס, אין לו...
משות.
כן. ועצבות ועצבות מיסוד האפר. שזה מנמיק, שזה הנחה וזה שקיעה. וזה גם חוסר צמיחה. שבן אדם חושב שהוא כלום, ושלא יצא לנו שום דבר, ואז הוא נשאר עפר, הוא לא הופך לאדמה אפשר להגיד, הוא לא מצמיח בתוך כלום שלו. הוא מאוד לא קורה.
אבל הוא נשאר אחרי שהוצאת את כל החיות, ואחרי שהוצאת את כל הכלילות, ואחרי שהוצאת את כל
ה... לא, 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 זה לא...
את כל הלעת.
לא, לא.
הוא נשאר עפר? כאילו...
גם, זה נכון.
אז מה אדם אמור להיות?
לא, זהו, אז דבר ראשון, כל מה שמשותף, כמו שזו אמרו מקודם, וגם מה ש... חב"ד דברים להרבה זה הבעיה של הלגב, מה שהבן אדם עושה לעצמו. וגם התענוג זה התענוג של עצמו. נגיד, יש לעשות לשם השכר או לעשות לשמה. אז בן אדם שעושה לשם השכר הוא בעצם עושה לשם התענוג, הוא עושה את זה בשביל עצמו. וזה מדרגה פחותה מלעשות את זה לשמה, גם לא בשביל השכר. זה מה שרציתי להגיד לגבי המים. כל הבעיה, כל מה שאני שותף לעשות את זה, הבעיה זה שם, בשם עצמך. יש כמובן את הצד החיובי של היסודות האלה, אבל פה אדמור זקן מדבר על הצד של העמידות שמתגלות בנפש הבהמית, שמתחלקות ליסודות האלה. אז וגם מידות טובות שכותב הכל ישראל בתולדותם, כמו רחמנות וגמילות חסידית, ועוד ממנה, כי בישראל נפש זאת הקליפה, היא מקליפת נוגה, שיש בה גם כן טוב, והיא מיסוד עץ אותה עבדה ופרה. אז פה אדמור זקין מחדש סוג של חידוש, שאומר שהנפש הרימות של ישראל היא שונה. זה יש כמו רחמנות וגמילות חסדים, שישראל מתאפיינים בהם. ואז יש גם שאלה למה הוא כותב בישנה, שאלה שהעלתה לי. אז בעצם הוא אומר שרחמנות, הוא אומר שזה מגיע מקליפת נובה. קליפת נובה היא סוג של קליפת ביניים. היא עקרונית בסתרא אחרא, אבל היא לא רע מוחלט. אפשר בעצם לגאול אותה ולהביא אותה לצד של הקדושה הזה. סוג של משהו ניטרלי, הוא עדיין נמצא בצד של הסתרא אחרא, אבל אני יכול להסיט אותו לצד של הקדושה.
אתה אמרת את המשפט בהפוכה בתוך הדברים שלך. הוא ניטרלי?
לא, הוא לא ניטרלי.
הוא לא ניטרלי.
לא ניטרלי.
הוא או יישאר בסתרא אחרא, או שנצליח לתקן אותו ולהביא את לקדושה, אבל ניטרלי הוא לא יהיה.
לא, אבל יש הבדל בין...
יש הבדל.
כן, לא, לא.
מה ההבדל?
שאפשר לגאול את הליצות של קליפה, עדיין זה קליפה.
נכון, זה קליפה. זה קליפה, זאת אומרת, יהודי עושה גמילות חסדים וזה קליפה. אוקיי, אבל אם הוא יעשה את זה בכוונה מתאימה, ויש פה תפיסה שהיא כאילו במרכאות מאוד קנטיאנית, זאת אומרת, לא המעשה הוא החשוב, הכוונה היא החשובה. עצם המעשה לא, לא, לא גורם לזה שזה לא. אם המעשה הזה הוא מעשה של גרמה, זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד, 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 יש סיפור על, הוא מסופר על כל מיני יהודים, גם על חסידים, גם על מתנגדים, שהוא נותן שתי פרוטות לצדקה. פרוטה אחת כוריחה מלעני, ופרוטה אחת יש מצווה לתת צדקה.
אבל יש
להם רעי דואה, נותן צדקה שיחיו בניים. הגמרא, זה מוסבר עוד מעט הנקודה הזאת, אני חושב. אם זה לא מוסבר, אפשר להסביר את זה למה שכתוב פה עוד מעט. זה חלוקה מאוד עקרונית, מה שאתה עובר עכשיו, בשביל התפידה של זונה. אז מה רוצה כן?
שאלה לגבי הלגמרי, זה עלה פה המתא, אם זה קשור לכם, כאילו, לשאול עליו. האם אפשר לעשות מעשה שהוא נשמע בכלל, כאילו, האם זה אפשרי?
כן.
אני חושב, זו שאלה שנראה לי שעוד, באמצע התניא אולי זו תשובה לשאלה. זו שאלה נהדרת, אבל אין לנו מתן כלים לענות עליו, יכולים לדעת מידע מוקדם שיש לנו עליו. יש פה אמירות, שוב, אמירות למדען, אמירות מאוד חריפות. עוד נגיע פה לאמירה מאוד חריפה. אבל, זאת אומרת, בן אדם עושה מעשה שהוא מעשה חיובי, הוא מרחם על מישהו, הוא לא מתחזר עליו, הוא לא מתגאה. אוקיי? אבל עדיין הדבר הזה, באופן בסיסי, הוא שייך לקליפה. כן? זאת אומרת, אם אני עושה משהו כי זה הטבע שלי, אין לזה הרבה חוכמה. זה לא מה שמביא אותי לקדושה, זה דבר מפחיד.
כן, לא מה שזה, בעצם זה לא מעלה שבני ישראל הם רחמנים
וגומלי חסדים. זה טבע, נכון, זה לא חוכמה. זאת אומרת, מסופר לאחד בעלי המוסר ששיפחו בפניו איזה למדן. אז הוא אמר, אני מתרגם את זה לשפת שימנו, לא נחמדה, יש לו השוון גדול. כאילו, יש לו אופי כזה שהוא... יש לו אופי כזה שהוא לא, לא, זה דבר לא מעניין אותו, והוא לא אדם נמרץ, והוא לא אדם זה. אז הוא יושב ולומר מה נעשה, אבל זה לא חוכמה. כאילו, זאת אומרת, המקום שאנחנו מתחילים, זה המקום שבו אנחנו חורגים מהטבע שלנו. המקום שבו אנחנו נעים בהתאם לתכונות שלנו, שזה בדרך כלל המקום שבו אנחנו נמצאים, זה המקומות שאנחנו בספק רב נצליח לחמוק מהסית רחה שעובדת אותו. מה? מה אתם אומרים? אפשר לשבור את הטבע?
מה, הקדושה היא באמת לא לוגית?
לא, אתה לא יכול להתחמק מאחורי התשובה.
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא, זה מתודה לוגית, זה לא תכנים לוגית.
לא, אנחנו לא נברח מהשאלה שנראה לי בצורה.
למה? אתה מצפה שהתוכן יהיה לוגי. לא, זה לא דברים עקיוניים.
קבלה,
נסתר.
לא, הוא אומר, אני רוצה לשאול.
הוא לא אומר, קבלה נסתר, שאל תתניה, למה הוא ימין בזה? ימין בקבלה נסתר.
אתה מציג את זה במטאפורה, כאילו, אתה מציג את זה כאילו, אתה מציג את זה כאילו, אתה מציג את זה כאילו,
לא
לוגית,
זה אומר שיש פה לוגיקה.
לא יודעת לוגית, אתה לא
יודעת תוכן. אתה לא שם.
לא, יש את זה בין תשובה לתוכן. תשובה לוגית, זה לא...
לא, לא.
לא, זה לא
משהו. פה נכנס האמת של הנפש האלוקית. בכלל לא דיברנו עליה עדיין. אבל הנפש האלוקית, זאת אומרת, זה הנקודה, שיש בנו כוח, שגם הוא סוג של טבע, וזה כבר טבע מסוג אחר. יש בנו נשמה האלוקית, והנשמה האלוקית, כשאתה נותן לו להופיע, זה הסיפור. פה תהיה קדושה בעולם. וזה המקום שממנו אני מסוגל לעקוף את הנפש הבאמת שלי. עכשיו, שוב, ופה יש פה איזושהי אמירה כאילו פנומנולוגית, אני יכול להבחין. אני יכול להבחין, יש פה בן אדם, שכאילו הוא עושה הפוך על הפוך, כאילו שובר על... אבל אתה יודע, הוא לא שובר שום דבר, הוא פשוט עושה עוד איזה... מוציא מהנפש המית עוד איזשהו כוח שיש לה, כאילו כוח של הפוך על הפוך. אבל יש מקום שמי שנמצא בפנים הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש, אתה מבין, שוב, אתה שואל למה הדבר דומה. זה דבר שעכשיו בחילות רבה לעשות לדמיין אותו לפחות. אוקיי? בן אדם יכול לצחוק, אוקיי? מתוך מקום של, שדגדגו אותו. דגדגו אותו, הוא ראה משהו מצחיק. מישהו תראו בדיחה מצחיקה, והוא צוחק. אוקיי? ויש צחוק, כמו הצחוק שנקרא לו בפרשה, הצחוק של אברהם ושרה, יש לה צחוק וזו שמחה, מאיזשהו מקום של השראה. ואני חושב שהרבה מאיתנו חוו את החוויה הזאת של שמחה, שהיא לא, כאילו, השמחה הזאת היא לא שמישהו דגדג אותנו, נכון? זה לא שמישהו שימר, אמרנו, שמע, כך קניתי, לא יודע מה, תאמי, לא אוהב אותו, כך זה תאמי. וואו, אנחנו שמחים, נכון? אנחנו טעים לך. אבל פתאום אני אמרו לך, שמע, פתאום אתה מרגיש שקרה משהו יותר גדול, מופיע פה איזשהו משהו יותר גבוה שמשמח אותך, כמו איזשהו שמחה בחתונה. כן, אנחנו מבינים את ההבדל שיש לנו בין שתי התופעות האלה. זה המקום שבו פורץ משהו שהוא מעבר לקופסה שלך. ויש כזה מקום. ומי שבוא ויתן, אין, הכל בתוך הקופסה שלך, במובן הצער של המילה, אנחנו מתפקח איתו. אנחנו לא חווים את המציאות בצורה הזאת. האמירה הזאת של לב בלטן, שלנו שתי נשמות, שיש בנו גם את הילד הטוב והילד הרע, אנחנו מבינים את האמירה, אנחנו מרגישים שלפעמים מופיע בתוכנו משהו שהוא יותר גדול ממנו. זה המקום של הקדושה. אני מניח שאם אף אחד פה לא היה חווה אף את הדבר הזה, אז לא הייתם בעיון בישיבה, הייתם הולכים, לא יודע מה, הייתם מורידים את הקיפ. אבל אנחנו כן מרגישים את זה. אולי הייתם מדירות, אנחנו מרגישים את הדבר הזה, שלפעמים מופיע משהו שהוא מעבר, שהוא לא עליך. והמשהו הזה כשהוא מופיע, הוא באמת יכול לאפשר לך לקפוץ מעבר לתכונות הרעות שלך, ואפילו התכונות הטובות שלך. לפעמים אנחנו פוגשים, ואני יודע שזה לא הוכחה, זה הדגמה. אם אנחנו פוגשים איזשהו בן אדם שאין אותו, אין אותו, אין אותו בשיבה התיכונית, אין אותו בסניף, אין אותו בשכונה, אנחנו סתם מכירים אותו באיזשהו אופן. והבן אדם הזה, שוב, אנחנו פוגשים אותו אחרי כמה שנים בישיבה. אנחנו רואים משהו מאוד עמוק מאוד בשנה. הוא התבגר, אבל הוא לא רק התבגר. כאילו, התווספו לו איזשהו ממדים, ממדים חדשים. אתה יכול לראות בן אדם שבשיבה התיכונית הוא היה מטפל על האוכל והיה לוקח תמיד שתי מנות וזה, ופתאום אתה רואה שהאוכל כבר לא מדבר עליו, הוא יצא מזה. אז אני אגיד, לא, בעצם בפנים, אבל זה לא נכון, אנחנו באמת, יש תהליכים שבמסגרתם משהו חדש נולד בנו, כאילו מופיע בנו איזשהו משהו שהוא לא, הוא לא, שהוא, הוא לא מה שהיה בתוך המאגר שלנו. זה קורה. אתה מסכים איתי שפעמים משל, לדמיין לפחות דבר כזה?
אני חושב שאפשר, אבל שוב, שאלה אם לדבר בשפה של זה משהו מחוצה לנו, או לדבר בשפה של רצון גבוה ורצון נמוך, יש רצונות נמוכים,
רצונות גבוהים. לא יש שונים משמעותי, גם הדבר השני זה נשמה שיש בנו, היא נשמה. אוקיי? לכן, פה הוויכוח כבר היה טרמינולוגיה, אבל שוב, אנחנו לפעמים, שוב, לכל אחד איתנו יש טבע, ויש אנשים, באמת אתה רואה, אתה פרש עם אנשים, אתה רואה, שלא פעמים אני אשמעי בן אדם, אתה רואה, הוא סגור בתוך הטבע שלו, הוא לא יכול לצאת מהסיפור הזה. הוא לא יכול לצאת מהדבר הזה. כאילו הוא קבול בגנים, שוב, בהתניות החברתיות שלו, הוא לא יכול מילימטר לחוג מהדברים האלה. אתה רואה אדם שהוא קפץ מעבר למקומות האלה. אני חושב שהתורה זה אחד מהכלים שבאמת, הישיבה, התורה, הלימוד אינטנסיבי, התפילה, אבל אני לא שואל תודה שיש עוד כלים כאילו, דרך אנושיים, לבצע את התהליכים האלה. אבל כל אחד יכול לתאר, לדמיין את החבילה הזאת, שהיא החבילה של הטבע שפחות קיבלנו, של האופי של זה. ושלפעמים אנחנו מצליחים להגיע למקומות שמעבר למקום הזה. ואפילו יכולים לקחת חתיכות מהאופי שלנו ולשים אותם בצד. באמת, אתה פוגש בן אדם, ואתה רואה, הוא השתנה לנו, משהו פה מאוד עמוק השתנה. זה לא שכמו פרפר, שפתאום זה עוד תלב בגלגול שלו, זה לא כך. אתה מכיר בן אדם לא מעט שנים, אתה יודע, הוא היה כזה טיפוס, הוא היה אדם עצבני. כאילו, הוא היית הזה, הוא היה מתחמם, הוא יכול להביא לך מה קורה. זה היה אופי של בן אדם הזה, מילדות, וגם ארון שלו כעת. אתה יודע מה, אתה רואה, הוא נהיה רגוע. אני לא חושב שהוא הפשיל בו איזה אופי חדש, זה לא, הוא הצליח, קרה פה משהו שהוא מעבר לאופי הזה, וזה מאוד מאוד מה מסוגל לעשות את זה. אבל במונחים של השמור הזה, כן, זה המקום שמופיע, זה המקום שבו הופיע הנפש האלוקית. טוב, עד כאן הגענו לדברים שיכולים להסביר, תמשיך הלאה.
רגע, יכול להסביר, כן. להרחיב קצת על קליפת נימה?
יש לך מה להגיד?
קצת.
תגיד, יאללה.
יש את שלושת הקליפות הטמאות, שזה מה שאפשר לשמש במונחים שאדמו"ר הזקן משתמש בהמשך במקומות אחרים, וגם בכלל בקבלה, שבעצם כל דבר בעולם, יש את סוד הצמצום, שבעצם הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בעולם וברך עליו. עכשיו יש מחלוקת גדולה בקבלה, אם הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו. עכשיו, בגדול החסידים הנכונים, שיטה שהצמצום לא פשוטו, לא כפשוטו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא באמת סילק את עצמו מעולם, אלא הוא נמצא פה. והוא נמצא בכל דבר. ואז, זאת אומרת ש... ואז בגדול העולם מתחלק לטוב ולרע, וזה כולם מסכימים. עכשיו, בתוך החלוקה הזאת של הטוב ברע, יש לנו את הסדרה לקדושה, שזה כל מה שמחובר לאלוהות, כל מה שקשור לאלוהות, ואת הסדרה אחת, את הצד האחר, שזה אפשר לקרוא לו הצד הרע. ובעצם כשאדמור זקן מדבר עליו ככה, הוא בעצם...
שמה הגדר שלו על הלכות?
אז זהו, שגם בו גנוז, זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר, שגם בו גנוז ניצוץ אלוהי, אחרת הוא לא מתקיים. כל מי שמתקיים זה בגלל שיש לו ניצוץ אלוהי, ואם אין לו ניצוץ אלוהי, אז הוא לא יכול להתקיים.
גם בקליפות האחרות יש ניצוץ אלוקי.
כן, גם בקליפות הכי עמוקות. ההבדל בין כל הקליפות לקליפת נוגה, שבקליפת נוגה אני יכול לתפוס את הניצוץ הזה ולהוציא אותו, אני יכול להעלות אותו. זה ההבדל, שתפוח הוא לא רע, הוא כרגע לא קשור ללוט, יש בו איזה ניצוץ אלה שמחיה אותו, ואם אני מברך ברכה לתפוח בכוונה, אני בעצם מוציא את הניצוץ ומעלה אותו. זה הרעיון, ובעצם לוקח את התפוח, מוציא אותו והופך את קליפת נוגה, ומכניס אותה לסיטרודי קדושה.
אבל אתה רשות התפוח ב...
לא, התפוח נכנס לסיטרודי קדושה. זה שברך לי רב, הוא נכנס לסיטרודי קדושה.
רגע, אבל בתחילה
הוא היה בסיטרה אחת? הוא היה בסיטרה אחת. זה בעצם מה שאדמו"ר הזקן עושה פה, הוא לא הופך את זה לצד של טוב ורע, הוא הופך את זה לצד של קשור לאלוהות ולא קשור לאלוהות. ואז בעצם ה...
לא, מה ישנה, אבל קשור לאלוהות פה ולא קשור לאלוהות פה, אני לא מבין.
מה ש... לא קשור לאלוהות, מה ש...
אבל לא קשור לטוב ורע, קשור לקשור לאלוהות, לא קשור לאלוהות, אתה אומר שהכל קשור לאלוהות.
אז מה, אז סליחה, לא הייתי מדויק, בסיטרה דקדושה, הקשור לאלוהות הוא גלוי. ספר תורה, זה כל המ... כאילו, לא, לפעמים זה מרגישים שיש פה איזה משהו. שזה המטרה של לפי הבעל שם טוב, זה כבר נכנסים לכל מיני מודלים קבלים שאני לא באמת מבין, אבל בשבירת הכלים הקדוש ברוך הוא ברא העולם, האור האלוהי אמור להיכנס דרך הכלים, זה ככה צריך
לעשות. לא, אני לא מרגיש את הדיבורים שאני לפחות מבין אותם.
אני גם לא מבין, אבל
ככה... בוא נדבר על מה שאנחנו מבינים, בוא נדבר על מה שאנחנו מבינים.
אבל ככה, ככה
מסביר. נתקדם קדימה, אנחנו נדבר על מה שאנחנו מבינים רק.
נכנסת לשפה הזאת, אני יכול
לבקש. אבל ככה, זה...
לא, בוא תסביר לי, אני לא מבין.
זה... כל העיסוק במידות האלויות זה משהו שאנחנו לא מבינים.
חטא הדין זו,
אנחנו לא מבינים את זה ברמת השורשים, אנחנו מבינים את זה ברמת הפרקטיקה. זאת אומרת, יש עולם, יש תפיסה שאומרת, הטוב זה טוב ורע זה רע, זאת הלכתית פשוטה. הקבלה באה לשבור את התפיסה הזאת, ואומרת, תשמע, יש לך בתוך עולם הרע, הקבלה אומרת שני דברים. קודם כל היא חולקת על הרמב״ם שאומר שאין רע, יש רק צל. הקדוש ברוך הוא ברא את הטוב, והרע זה היעדר הטוב. תפיסה נאופלטונית שהרמב״ם מאמת אותה והיא נמצאת בכל מיני גלגולים. שאומרת, הקדוש ברוך הוא בורא רק טוב. הוא עושה את הטוב. מה זה הרע? זה המקום שהחומר מעכב וכל הדברים האלה. הוא אומר, דברים שלמים. הרע, הרע זה היעדר, הרע זה טיפשות, כל מיני דברים מהסוג הזה. קודם כל בת הקבלה, לא, הרע הוא ממשות. כמו שאומר הרב קוק, הוא אומר, הרע זה, איך אומר את זה, זה נבנה שלם.
וגם הוא כל כולם הוא יעשה טוב.
מה? יש שם, הרע הוא כוח ממשי, זה קודם כל אמירה ראשונית, שהרע הוא כוח ממשי. אומרת, הרע הוא לא צל, הרע הוא, יש לו מציאות, ואתה לא תלחם בה, הוא יתן לך מכות כואבות מאוד. בני הרמב״ם, הרע הוא סוג של, הרע הוא סוג של, זאת אומרת, המציאות היא טובה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הנה טוב מאוד. אוקיי? אז איך יש רע? כאילו, הרע הוא אפילו למוות נאמר טוב מאוד, כי זה המציאות של העולם. הבעיה שיש בעולם, יש, מה זה המוות? הגוף הזה הוא לא מסוגל להחליט להחזיק את הנשמה בצורה מלאה, לכן באיזשהו שלב זה מתפרק. יש בלי, הדברים מתפרקים, אבל זה לא, זה לא רע. וגם בדבר הזה יש טוב, כי אם אנחנו אוכלים לנצח, אז אנחנו יודעים.
זה
תפיסה רממיסטית? זה הרמב"ם, כן. הרמב"ם, וגם הרבה מהרע נובע מהטיפול שלנו, אנחנו הורסים את העולם. זאת אומרת, מה זה הטוב, מה זה כאילו עולם המאירות למשיח, שאנחנו נמצא את הטוב שבעולם. אנחנו לא נמות, אנחנו כן נמות. אולי אנחנו נחיה יותר שנים, אנחנו נהיה יותר, נשמור על הגוף בצורה יותר טובה. הקבלה אומרת לא ככה. הקבלה אומרת, הרע הוא ממשי. הוא לא עדר, הוא לא צל, הוא לא משהו, יש לו נוכחות בעולם, יש לו כוחות, יש כוחות הרע, כוחות הקליפה.
מה הקורס להם?
מה? הכל בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. עכשיו, למה הוא ברא אותם? יש לזה 52 תשובות, אבל קודם כל זה פחות חשוב. מה שחשוב, שהרע הוא מציאות. יש לך ספירות בקדושה וספירות, זאת אומרת, זה לא, הרע הוא לא רק, שוב, זה משהו חולף, זה משהו כזה, הרע הוא מבנה, הוא עולם, הוא עולמות שלמים. זה התפיסה של הקבלה. עכשיו, החסידות אומרת שכל זה אשליה, אבל כרגע זה לא מעניין אותנו, כי בתניא לא נמצא במקום הזה בספר הזה. לכן הרע הוא דבר מאוד מאוד ממשי, וצריכים ממש להילחם איתו, להתמודד איתו. זה התפיסה של הקבלה שהיא תפיסה יותר פסימית בשביל התפיסה של הרע. אבל מצד שני, היא אומרת, נו, בשביל מה זה ככה? מכיוון שבתוך הרע הזה יש טוב, ויש אפילו טוב שהוא טוב יותר גבוה.
זה אקספנולוגיה?
מה? שוב, מה זה כתוב? זה רק על מה שכתוב פה, זה לא הנושא של הפסקה הזאת כאן, בסדר? הוא אומר עכשיו, אבל מה ההבדל? ההבדל הוא, עכשיו, באופן עקרוני יש איזושהי עבודה, והעבודה הזאת היא עבודה של עלת הניצוצות. אוקיי? עבודה שלך, שהמטרה שלך להוציא מתוך הרע את הניצוץ, מה זה הרע יעלה מעצמו? ואז תבוא הגאולה. בסוף יהיה עולם שהוא יותר טוב מעולם של הרמב״ם, לא הרע בכלל. אבל בשביל זה צריכים לעבוד נורא קשה. גם עולה יקנה לרע, כי כל פנייה לרע מגבירה את הכוח שלו. וגם להוציא מתוך הרע את הניצוץ. זאת אומרת, אם אתה קורא כופר תמונית, שזו דוגמה מהרב קוק, הוא אומר דברים נוראים ואיומים, גם ברמה האנושית, גם ברמה הדתית, אתה מצליח לקחת איזושהי נקודה קדושה מתוך הדבר הזה, כמו שאומר הרב קוק, לקנאה באלוקים. אז אתה בזה הוצאת את ניטשה מהקליפות. אז מה אמור לקרות? פה שניטשה ייעלם, Okay, ואתה תיקח את הכוחות שלו, תיקח אותם אליך, ותעשיר את הקדושה שלך ברבדים שלא נמצאים בתוך העולם התורה והמצוות הרגיל.
מה פשוט ייעלם? הוא עדיין תמרש ממשי, לא יודעת.
מה? לא, אבל זה ממשי. הוא ממשי, ואתה יכול להילחם בו. אתה יכול להילחם בו, בדרך כלל אתה מוציא את טרפו מבין שיניו. אתה מוציא את הקדושה שיש בו.
אז מה קורה לו?
ואז בצבא כזה או אחר הוא ייעלם. אם יש איזה מסובך, מה?
הקדושה שלו היא ממשית, הוא לא
בסדר. בסדר, אבל כל עוד הקדושה בפיו, זה כמו גולם כזה, אז הוא ממשי מאוד, הוא פועל בעולם, הוא הורס את העולם. ולכן אתה חייב לעשות פה עבודה עכשיו.
אם אתה לא מצליח אבל, אז אתה מוסיף לכוח.
נכון.
קראת הניטשה.
נכון. עכשיו, השאלה, השאלה בדיוק, קראת הניטשה? פה עולה שאלה מאוד מאוד גדולה, שיש לה עשרות תשובות שונות. איך עושים את זה? מה תהליך הבירורים? דרך תורה ומצוות, לא דרך תורה ומצוות, רק ליחידי סגולה לכולם. מחלוקות רבות רבות בתוך העולם, העולם, כאילו העולם שמקבל את התבנית הבסיסית הזאת, אוקיי? מה מכל זה אומר לנו פה במילים תמצמציות אדמו"ר הזקן? אומר, תראה, בגדול, למה נקרא עולם הרע אסור בתורה? כי הדברים אסורים בשלשלאות. אתה לא יכול להוציא את זה.
זה בהמשך.
אתה לא יכול להוציא את זה. זאת אומרת, משהו לא קליפת נוגה, הדברים האלה מוגדרים שאסורים. אנחנו פה לא נהיה שבתאים, ולא דברים, ולא דברים שמצאים גם בחסידות, של עבירה לשמה, וירידה לתוך חליה, כל הדברים האלה אומר, חוזר אדמו"ר הזקן, לא רלוונטי. תמחוק את זה מהספר. לא רלוונטי. לפחות ברמה הגלויה, ברמת ההנחיות שהוא נותן לאנשים שכמוהם. הוא אומר, אוקיי, אז מה יהיה עם הרע הזה? המלחמה, פשוט מלחמה פשוטה, במובן הפשוט, לראות לו כדור בין העיניים. זאת אומרת, פשוט לא להיכנע לו אף פעם. מי יטפל בו? לא יודע, בימות המשיח הוא יטופל. לא עניין לך. אתה לא מטפל בדברים האלה בכלל. אחרת אנחנו מגיעים פה לשוב טעות. כן, לכן התפיסה היא תפיסה מאוד אורתודוקסית, מאוד הלכתית. עכשיו, אבל יש קליפת נוע. קליפת נוע גם, זה משהו שהוא, זה התחום החול שמקודם אמרנו שהוא לא קיים, אז הוא כן קיים. הוא קיים בתוך הקליפה, זה עדיין קליפה. זאת אומרת, בן אדם הולך בסרט, הוא מחדק את הקליפה. הוא שבוי בתוך הקליפה. הוא הולך לסרט סתם, לא סרט יש בו דברים גסים. סתם, הוא הולך לסרט, הוא נמצא בתוך הקליפה, כי זה הקליפה. זה לא נובע מהקבושה, זה קליפה. עכשיו, אם, אוקיי, אני, לצורך העניין, אני מבין פה דוגמה קצת מפגרת, אבל אני, אולי זה יכול לעבוד. אוקיי, אני רוצה לעשות צדקה, אני רוצה לעשות טילים לילדים, ואני מביא איזשהו סרט, שהוא סרט בסדר, וכל אחד שיתלך לסרט, ישים 10 שקלים ובכסף הזה, אנחנו נזה, זה אולי דרך שבו אני, אולי, אני מסוגל להביא את הדבר הזה לקדושה. אבל את ניטשה אתה לא יכול לקרוא, זה לא נמצא בתוך העולמים, בתוך הספקטרום שאתה קראת. זה לא נמצא
שם. לא, שחוכמת הגויים לשם עבודת השם, אז זה בסדר. בסוף פרק ג'
אני לא יודע, אז נקרא, אני לא יודע אם זה לזה הכוונה. אני רואה שחוכמת הגויים לזה תוכניין, זה פלאפון, זה לא ניטשה.
כן, אבל
בואו. זה קליפת נוער, אבל הדברים אחרים, זה הקליפה, זה אסור, זה קשור, אתה לא תצליח אותי לצליצות. שוב, מה יהיה? הקדוש ברוך הוא גדול, לא יפתור את הבעיה.
יש פה משהו שיותר ממה שאתה אמרת. אתה אמרת שיש כאילו משהו לכוי לרעה, לכוי ללא קדוש, ואני יכול להפוך אותו לטריק מסוים, שהוא די רמב"מיסטי, לא להפוך אותו לשם שמיים, מה שתהיה אותך זה רמב"ם כאילו.
בסדר, אני הלכתי בו בצורה שטחית, אני אמרתי.
ופה הוא אומר לא כך, הוא אומר, אתה עושה מעשה של חסד, גוף החסד, לא?
נכון.
אגב, חסד.
כן.
איפה זה קשור למשהו שהוא נוגע כאילו? למה אני מרחם על מישהו? ממש, לא איראנו. או חסד ממש.
אז אני מסביר. אז פה, מה שאתה שואל עכשיו לא קשור למה שאמרתי עד עכשיו.
נכון.
אתה מפגיש פה שני רעיונות שמצרפים להם ביחד בתוך הספר. בסדר? רעיון ראשון הוא הרעיון של קצת הקליפות, שמענו שהוא אומר שני דברים. הרע הוא ממשי. א', חלקו ניתן לצירוף. מה החלק הזה? קליפת נוער. ברובד שני, שאמירה מאוד חריפה, שהאישיות שלנו והתכונות שלנו הן הכל שייכים לקליפה. זה נראה שנייה. וזה גם כן, זה כבר אומר שזה מסוכן, שזה בעייתי, שזה...
מה זה אומר לחלץ את האישיות שלנו?
עד עכשיו, יפה. עד עכשיו, אם אני, לצורך העניין, מתגאה, אם אני מתגאה, אני עכשיו מחדק את הקליפה. אני חלק מהקליפה, אני רע. אני רשע. אם אני מתגאה, עכשיו, אני לא מתגאה. להפך, אני ענה, אבל היא ענה כי זה אהבה שלי, אני סתם יהודי כזה, אתה יודע, מרוך כמו לבנה, מה אני וזה. עכשיו, אז זה נקרא קליפת נוגה, זאת אומרת, זה עדיין נמצא בתחום הקליפה. אבל זה משהו שעכשיו אני צריך לקחת את התכונה הזאת, שיקרן בי, ואני צריך עכשיו, אנחנו לא יודעים עוד כך, לצרף אותה לתוך הנפש האלוקית, ואז אני מביא אותה למקום שהוא מקום יותר טוב. איך עושים את זה? עוד נסביר את הדבר, ולא נקדים את המאוחר. את הגאווה, בגדול אני לא יכול להעלות. יש פה את הדיבורים אחרים על גאווה, על שמית בשמית וכל מיני דברים כאלה. בגדול, אני לא יכול לקעוס לשם שמיים. אין כעס לשם שמיים. אבל את הרחמים אני יכול כן לנווט אותם בצורה שהיא צורה נכונה. אני לא עשיתי את זה, זה עדיין קליפה. שוב, זה לא אמירה מובנת מעליה. יש פה אנשים שבאים ואומרים, שמע, כעסת, עשית עבירה. עשית, נתת צדקה, זה מצווה. אתה סתם מרחם על מישהו כזה הופיך החלש הזה, אז זה לא מצווה ולא עבירה, זה בסדר, זה אפס. אחד החידושים של בעל התניא שזה לא אפס, גם זה חלק מהטומאה. שזה אמירה קשה, איפה אני מחוק את זה? זו אמירה מאוד...
מה זה אומר לרחם על מישהו ולומר שזה...
שזה אסור?
מה?
מה זה אומר לרחם על מישהו ולומר, שמע, זה רע?
כי זה לגרמה. כל דבר שלגרמה הוא רע. למה? כי אתה רע. תביא את הדבר, זה משפט שלא קל לקבל אותו. אתה רע. לא אתה באופן אישי, אני חושב שאני נגדך. אני רע, כולנו פה רעים. חוץ מהצדיק, הצדיק הוא טוב. אבל כולנו רעים. כולנו רעים. כולנו, האישיות הפשוטה שלנו היא רעה.
כמה
עובד
פה כבר טוב ורע? זה כאילו... זה רק עובד על כולנו לא הקדוש ברוך
הוא. כן.
כן. יש לזה צד רע, אבל זה כאילו כבר...
בסדר, שוב, על בעל התניא הוא מכוון מטרה. יש לו מטרה. ומטרה, הוא לא רוצה להשאיר אותך בתוך המקום של הרע. הוא לא. אחרי תמטרק לזה, זה היה חסר פשט. הוא אומר, בוא נתחיל לעבוד בשביל לתת לנפש האלוקית. דיברנו עליה עדיין. לעבוד. יש לנו שתי נשמות. נכון, יש לנו קצת של הקליפה, ואתה של נפש אלוקית. בוא ניתן לו לעבוד. בוא נפות עוד בני אדם שמומחים על ידי הנפש האלוקית. וזה קרוב לך דבר מאוד, זה אפשרי. המשימה הזאת היא משימה אפשרית. היא מסובכת, אבל היא אפשרית. זה המטרה שלו, לא להישאר במקום הזה. ליצור בן אדם שבין המידות הרעות שלו ואפילו הטובות שלו, הוא לא שם. זה לא מה שמפעיל אותו. מפעיל אותו כוחות אחרים, וטיפה תיאם כבר מקודם, איך זה יכול לעבוד? זה יכול לעבוד. אבל זה יהיה בלי שום פשרנות, בלי שום עיגולי פינות. בלי הנחות, אין שום הנחות. כי אי אפשר הנחות, אתה על פי התהום, אתה לא, אין פה הנחות.
ברגע שאתה חוטא, אתה נהיה רשם.
בדיוק. לא רק אתה חוטא, ברגע שאתה מבטל תורה, אתה נמצא רשם. אתה עושה מעשה שהוא מעשה חוט, שהוא מעשה, כל לגרמה הוא רע.
אתה עושה מעשה טוב, אתה נהיה צדיק, כאילו, אתה...
נכון. בדיוק, אתה אף פעם לא נמצא בתוך איזשהו אזור ניטרלי, אתה או צדיק או רשע.
תמיד בתנועה, כאילו.
תמיד בתנועה, בדיוק.
ואם כן אתה צדיק, לגמרי.
לגמרי, בדיוק. ואז בכלל בקרבים הסיפור נגמר, הסיפור נגמר, המעבר נגמר. זה בן אדם שכבר אין לו יותר אופי, זה בטח לא מידות רעות, אין לו יותר אופי, כל כולו אלוקית. כן? איזה בן אדם זה? אני לא יודע. הוא כתוב שיהיו שלושה. בכל הדורות של ההיסטוריה האנושית היו שלושה. אבל זה התפיסה. אני אגיד לך לבואות של אמא שלי, שממש אם וחבד זה לא בדיוק דברים שנפגשים. אבל לא יודע איך דיבר על הדבר הזה, זאת אומרת, מישהו, לא יודע, כאילו, סביב האמירה שהרבי לא מת. אז אם יש לך לא תשמע, יהודי שלא לו ילדים והתפלל מכל הלב על אלפי אלפי אנשים שהם ילדים, אז הוא לא בן אדם. הוא לא בן אדם שמת. אמירה מאוד, זה משהו מאוד יפה אמירה. תראו, יש לנו טבע, טבע של קנאה. שאומר, לי אין משהו, למה שאני חי? למה שאני חי? כן. תחשבו שאתם יוצאים עם איזושהי בחורה והיא זרקה אתכם לכל המרחבות. זה מאוד יצבן אתכם. כאילו, ואז להיות מסוגלים להרים טלפון ולהציע אותה למישהו אחר. כאילו, יותר מזה, אם מתקשר לך, שלום דני, מה עניינים? אוי, כן, מה שלומך? אתה יכול, יש לך חבר ממש נחמד, אתה יכול להכיר לי אותו? ואתה עושה את זה. אתה אומר, לא, לא, הוא לא בשבילך. זה המקומות שכאילו, אנחנו, ואם אנחנו נעשה, אנחנו נרגיש, וואו, הוא באמת, יש פה משהו מסגר. כאילו זה הרעיון, שאנחנו נהיה אנשים שממש לא כבולים, לא נמצאים בתוך המסג של העולם הזה, אנחנו בכלל לא נמצאים שם. כל שוב, הדברים שהם מלחים אותנו, נכון? הקנאה והתאווה והכבוד, איך אמר החכם מכל אדם, ראית את כל אמר לאדם כמו קנאה תשמרהו. זה המציאות. אין קנאה, אין תאווה, אין... זה עולם אחר. זה הרעיון, לשם הדברים מכוונים, ובלי שום הנחות, שום הנחות. אוקיי. הלאה, יש לנו עוד 5 דקות. בואי, רגע. אתה יכול, אתם יכולים, אני צריך ללכת, מצטער. עכשיו עוד 5 דקות, 10 דקות, אבל כאילו אני, יש לי בבית לבד, לא רוצה לשאיר אותם. כן.
מי שאין כאן אפשר תאומות עובדי גילולים הם נשאר קריפות מאוד שאין בהם טוב כלל, כמו שכתוב בעץ חיים, בכל טיבו דעמלין האומות עובדי גילולים לגרמה יועקבים. וכדאית הגמרא הפי וחסד לא מחטאת שכל...
לפסוק.
כן. שכל צדקה וחסד שאומות עובדי גילולים עושים אינם אלא להתייהר. זאת אומרת, הוא מחלק פה ואומר שהאומות כולן מהסדרה אחרה אין להם את האופציה של קליפת נוגה. זה לא קיים, כי כל מה שהם עושים בעצם, הם לא עושים בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל השני, אלא הכל בשביל עצמם. עכשיו, החבניקים מאוד אוהבים ממש להסביר כאן איך כל משהו שהגויים עושים זה לא באמת בשביל אחרים, אלא גם אם רואים מישהו אחר סובל, הם עושים את זה כדי שהם לא יסבלו לראות מישהו אחר סובל, אבל הם כן משאירים את האופציה של חסידי אומות העולם. שחסידי אומות העולם כן יש להם את האופציה של קליפת נוגה, וכן החסד והגמלות והרחמנות שלהם, זה כן, הם לא בטוח שהם עושים את זה בשביל עצמם, יכול להיות שהם עושים את זה בשביל החברים.
כן, טוב. זה, א', זאת אומרת, שני הבדלים בין יהודי לבין גוי. בסדר, תשים לו לנקודה הזאת. הבדל ראשון.
כן.
אחד הבא נמחק את זה שלא...
שבת הגיע אלינו. אוקיי? יש לנו נשמה אלוקית, לגוי אין, ליהודי. עכשיו, נשמה, נפש בהמית, לגוי יש...
שלוש קליפות.
שלוש קליפות, ג' קליפות, וליהודי זה קליפת נוגה.
בנוסף, לא?
לא חושב שזה בנוסף. זה מעניין, אני לא יודע, נשים את זה בסימן שלה אם זה פלוס, או שיש פה רק הקליפה.
אני הבנתי
שזה... דורש עיון השאלה, תהי מעניין.
אז נראה
שכן. קלטתם, חשבתם, אני חמוכה כזה כמובן. עכשיו...
נראה שזה פלוס, כי גם יהודי
יכול לכרוס. נכון, זה נראה לי משכם צריך להגיד, אבל אני לא... צריך לערער בדבר הזה. זאת אומרת, היא כתוב פה... כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפת נוגה. אך זה כתוב. כן, קליפת נוגה יש לה טוב ורע, אז יש בה רחמנות, ויש בה... אז נראה לי שזה רק מקליפת נוגה. והכעס יכול להגיע גם מקליפת נוג.
האם אתה עושה רע לשמו?
מה?
האם מישהו זה, אם יהודי עושה רע לשמו? רע לשם רע?
אני לא, אני...
ואז זה קליפת נוג?
לא, אני לא, 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 לא. לעצמו זה קליפה. זה לא ההבחנה. שוב, ההבחנה מקליפת נוג היא רגילה, קליפת נוג היא ברת העלה. זה הנקודה, היא ברת העלה, ולא אסור. זה גם לא מצווה. זאת אומרת, זה דבר שהוא מותר. הוא לא קשור, אפשר להוציא אותו החוצה. אוקיי? אבל הקליפת נוגה זה דבר שהוא אסור, זאת אומרת, אתה לא יכול לתקן אותו, אתה לא יכול להעלות אותו. Okay? עכשיו, בוא נאמר ככה, אני לא, עבדכם הנאמן שיושב פה, אני לא יכול להסביר לכם את מה שכתוב פה לגבי הגויים. עכשיו, כמו שכבר שמולי אמר, זה דבר שחבד עם השנים עדנה את התפיסה. וצריך לבדוק טוב גם במכלול הכתבים של האדמו"ר הזקן, לראות האם הוא לא כותב דברים אחרים במקומות אחרים. ואני גם שמעתי יהודי יקר שמסביר לי שהכל נכון. זאת אומרת, הוא מרגול, זה כמו מריונטה, הוא פועל, אין לו שום בחירה חופשית, הוא פועל כמו רובוט. אוקיי? היהודי הוא היחיד שמכניס בחירה לעולם, אנחנו בעצם השליטים האמיתיים של העולם. אמרתי לו, לא מבין, לא רואה את העולם, לא מסוגל לראות את העולם בצורה שאתה מתאר, הוא גם בעצמו, חדר מותולם, הוא צריך פה להסתבך גם כן בנקודה הזאת. הדבר הזה כשלעצמו, האמירה הזאת שהגוי הוא כל כולו קליפה, לפי התפיסת הזאת הוא גם לא יכול להתגייר. כי אין פה מה להעלות. זו אמירה מאוד...
אז
בוא
נגיד
למי
שכן
מתגייר. שהוא
חסיד דומות
העולם. אבל שנייה, לא חסיד דומות העולם לא כתוב. אני לא יודע, לפעמים שכתוב פה, כמו שכתוב בגמרא לפי לקמדות, אז לא לגייר. לא לגייר. גרים זה ספחת. קשה לגייר זה כספחת. יש פה תפיסה בציר הזה של יחסי יהודים גויים, יש פה אולי את אחת האמירות הקיצוניות ביותר. עכשיו, אז אמרתי, האם אני יכול לעמוד מאחורי האמירה הזאת? אני לא יכול לעמוד מאחורי האמירה הזאת. אולי בגלל שאני יפה נפש, ואולי בגלל שאני מקולקל, אולי בגלל שאני, זה לא המציאות שאני מסוגל להכיר אותה. אוקיי? זאת אומרת, אני מבין את הנקודה, השאלה הזאת, האם לגוי, יש נפש אלוקית, היא באמת שאלה טובה. אבל לומר שאין לו נפש מקליפת נוגה, זאת אומרת, אין פה שום דברים שהם שייכים לעולם היתר, אני לא יודע. אני לא יודע. זה כתוב פה, זה נאמר פה, אני מניח שאחד מהסיבות זה להבדיל, ליצור הבחנה בין יהודים לגויים, שבתקופה הזאת אולי הדבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא צריכים לזלזל בזה. אומר, אבל לומר, הנה, זה מציאות, אני ניסיתי לעשות את זה בהרבה דברים אחרים שכתובים פה. ניסיתי להסביר את הדבר הזה. אני לא יכול לעמוד מאחורי המשפט הזה. אני יכול לומר שגם חב"ד בעצמה הבינה, עדנה, ריקחה את המשפט מהסוג הזה. עכשיו, אני לא יודעת כמה לנו זה משמעותי לעמוד מאחוריו או להילחם נגדו. זה לא נורא חשוב, אני חושב. זאת אומרת, אם על סמך הקטע הזה אתה מבסס תפיסות גזעניות ואלימות, ויש דברים כאלה בעולם, נגיד מה הכתובת, אז אתם מבינים, אז אז אנחנו בבעיה. ובתוך ההנחה שאנחנו לא מגיעים למקום הזה, הנקודה נראה לי יותר עקרונית שיש פה את הנקודה הזאת של הלגמרי, ששמולי דיבר עליה לא מעט. כן.
אני אומר שיש הרבה אנשים שאומרים שאלה שהם כן לוקחים את זה, כתבו כמה דברים על מה מותר להרוג, לא להרוג, שזה מנוסה, שהם הושפעו מזה, ככה כתבו כמה מומחים בחסידות. אכן
השפיעה על החלטה. אני לא יכול להגיד לך שזה לא השפיע. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך. אומרת, אני, אבל תראה, הרבי מלובביץ' אחד מהפרויקטים הגדולים שלו.
שואל
שלום. שואל שלום את המדולים. כן, וסיפרו לי שם שהוא היה רואה כל מיני גויים וגויות ברחוב, אבל שלום ככה עם הרבה כבוד ודברים כאלה, והוא קיבל עוד מוכרה מדלה מאוד מאוד יקרתית מהזה, זה לא, התמונה היא תמונה יותר מורכבת, זאת אומרת, גם הרבי מלובביץ' מבין שהאיוון היום שלפני 200 שנה, זה לא ביל קלינטון, לא משנה מה זה לא יהיה, ג'ורג' בוש. כאילו, גם ברבע מסיכון, במיוחד הסיכות האחרונות, הרבי מתאר שינוי של מציאות. שינוי של מציאות. לכן, אבל אני מסכים איתך, אני אומר עוד פעם, אנחנו לא צריכים להתעלם מהעובדה שיש בתוך העולם שהוא שלנו, ואנחנו אוהבים אותו אמירות, שהן מסוכנות. וצריך לדעת שיש מציאות שיהודי, הוא חוטף את המכות, אז בסדר, אז מה הוא יעשה עם זה? ובמצב שבו היהודי, הוא החזק, לא יש את הרובה, יש לו מדינה ריבונית, זה עלול להיות חומר נפץ אמירות מהסוג הזה. ולכן, עוד פעם, יש דברים, עוד פעם, זה כמו בן אדם שדבר להגיד עין תחת עין. לא תחייך לו לשמה. מי שאומר את זה הוא קראי. אין עין תחת עין, עין תחת עין ממון. איפה לדרוש פה דברים כאלה ואחרים, אבל עבורנו זה ממון. מי שאומר דברים אחרים, זה קראי. מי שאומר לא תחייך לו לשמה ומתעלם ממה שכותב הרמה בדברים מהסוג הזה, אז הוא קראי. אז גם עבורנו, אל נהיה קראים, חבדניקים קראים. אנחנו לא יכולים לקרוא את זה, אבל לראות את העולם הנרחב של הפרשנות וההסברים והסיוגים, ששמולי השיג את חלק מהם, אבל יש עוד בתוך התמונה הזאת. זה עין תחת עין. לא חושב שעם האמירות אנחנו צריכים ללכת ללכת לבית. זה דעת. אנחנו לא יכולים למחוק את זה, אין לנו טיפס. זה כתוב. שוב, למה זה נאמר? גם את זה אני חושב יכול להבין. ולכן, עם מה שאנחנו נשארים, זאת אמירה שהיא אמירה מוסרית מאוד מאוד חשובה, שאומרת, כשאתה מתנהל כל חייך לגמרי, אתה גוי, ואתה סטרח. אתה יהודי. זאת, המקום שבו אנחנו חורגים לכיוון האלוקות, זה המקום שאנחנו מתגברים עליו לגמרי. על האגו, על המקום של האגו. האגו, זאת הקליפה. כן, ומתוך האגו אני יכול לעשות דברים נפלאים, אני אולי עושה דברים נפלאים, אני לא אחרוג בזה מהקליפה, הכל יהיה מצומצם, הכל יהיה סופי, הכל יהיה אנושי. אני אחרוג מעבר לדבר, אני מביא קדושה לעולם שמופיע פה משהו שהוא מעבר לאגו. עכשיו, כמו שאנחנו שואלים, ופה אנחנו נסיים, זה ככה יפה להתעלל בגוי? זה ככה יפה להתעלל באגו? שאלה טובה, נעסוק בשאלה הזאת בעזרת השם. אבל בינתיים שאנחנו בורחים ומתקיפים, בואו ננסה ככה עד שבוע הבא לפחות לחיות עם המקום הזה שבו אנחנו בוחנים את המקום הזה של האגו, בוחנים אותו בצורה ביקורתית. תודה רבה. אחד כאן את פרק ב', אז תוכל שבוע הבא אנחנו נמשיך את זה, שתגמור את השתיק הזה, אנחנו לא נגורת. טוב.